אנחנו ביום רביעי לפרשת אמור, פרק כ"ג פסוק א'. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. מעתיק רש"י מהפסוק את המילים דבר אל בני ישראל מועדי השם, רש"י כאילו מחבר, כאילו מדלג כאן על כמה מילים ומחבר את המילים בני ישראל למילים מועדי השם, למרות שבפסוק כתוב דבר על בני ישראל ואמרת עליהם מועדי השם. רש"י אומר יש כאן איזה חיבור ביניהם. מה החיבור אומר? אומר רש"י, עשי מועדות שיהיו ישראל מלומדים בהם. זאת אומרת, אתה צריך להשתדל, זאת אומרת אתה, הכוונה לבית הדין, בית הדין צריך להשתדל שהמועדים שקובעים יהיו בצורה כזו שזה יעזור לבני ישראל לעמוד בהם ויהיה להם רצון וחשק להתמיד בהם ולהגיע לבית המקדש כל פעם. מה זאת אומרת? במה זה תלוי? מה בית הדין צריכים לעשות? אז רש"י ממשיך ואומר שמעברים את השנה על גלויות שנעקרו ממקומם לעלות לרגל ועדיין לא הגיעו לירושלים. בית הדין בירושלים שומע שמגיע למשל עוד מעט פסח ויש קבוצת יהודים שבזמנם הולכים, יצאו כבר מהבית שלהם ומתכוונים להגיע לירושלים לפסח, ומשום הדרכים היו משובשות ולא הצליחו להגיע בזמן. ואם פסח יהיה בזמן, זאת אומרת אם אחרי חודש אדר יהיה מיד חודש ניסן, אז יצא מצב שעד שהם יגיעו לירושלים הם יפסידו את הפסח, ואז אם הם באמת יפסידו את הפסח, שנה הבאה הם כבר לא יצאו לדרך, כי הם יגידו למעלה זה סיכון, ואז הם לא יצאו שנה הבאה, אז מי יודע אם הילדים שלהם והנכדים בכלל חלילה יהיה איזה נתק בעניין. אז מה בית הדין עושים? שומעים שהם יצאו ועדיין לא הגיעו, מוסיפים עוד חודש אדר, מעברים את השנה, ואז נותנים להם, יש להם יותר זמן להגיע, וכשיגיע פסח הם יגיעו לירושלים, ואז שנה הבאה הם שוב יתאמצו לצאת ושוב יגיעו. אז זה לא הסיבה היחידה של עיבור השנה, זה רק בא כצירוף לסיבות אחרות כמו שמפיע בהלכה, אבל זה רק מראה לנו שהתורה רוצה שבני ישראל מועדי השם, מחוברים. חשוב מאוד שהמועדים יהיו לא מוטלים לציבור שעם ישראל יוכל להיות שותף בעניין. פסוק ג', ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון נקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. מתיק רש"י מהפסוק את המילים ששת ימים, למרות שרש"י הולך להסביר כאן משהו שקשור לכאורה לשבת. מה רש"י רוצה להביא מהעניין הזה של ששת ימים? שעצם הדבר שהתורה כותבת את העניין של שמירת שבת בהקדמה ששת ימים, זה מראה לנו שהשבת זה לא רק היום השביעי סתם, אלא לפני זה היו שישה ימים שהם כקבוצה אחת, ששת ימים זה קבוצה של שישה ימים שבהם תעשה מלאכה, אפשר לעשות מלאכה. ומה הייחודיות של השבת יחסית לששת ימים? שבשבת אסור לעשות מלאכה, כן? כי אחרת מה הסיבה שבכלל התורה מקדימה לנו את העניין של ששת ימים תעשה מלאכה? התורה יכלה להתחיל מיד ביום השביעי שבת שבתון. מה חשוב לנו להקדים? כי התורה רוצה להדגיש לנו שכל מהותו של השבת וההבדל בינו לימים שקדמו לו בא לידי ביטוי בכך שהימים שקדמו לו הם ימי מלאכה והשבת הוא יום שנאסרה בו מלאכה. זה נקודת השבת. ובמילא עכשיו נשאלת השאלה, מה העניין שבת אצל מועדות? אז למה בכלל התורה הכניסה פה את העניין של שמירת שבת בין המועדים? מה זה קשור? לכאורה זה לכאורה רמה אחרת. ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלין עליו כאילו חילל את השבתות, וכל המקיים את המועדות מעלין עליו כאילו קיים את השבתות. זאת אומרת, יש כאן נקודה מעניינת, שקודם כל הצד השווה בין שבת למועד הוא בזה ששניהם אסורים במלאכה. לכן גם רש"י מתחיל עם הצד השלילי, כל המחלל, הוא לא מתחיל עם הצד החיובי, כל המקיים. כי עיקר הדגש בו בתורה על שבת זה שזה שונה מהששת ימים. בששת ימים עושים מלאכה ובשבת אסור לעשות מלאכה. ולמרות שההיגיון אולי היה אומר שיש אולי הבדל בין שבת למועדים, למה? שבת קדושתו קבועה וקיימת בלי שום התערבות של בני אדם. לעומת זאת המועדים נקבעים על ידי קידוש החודש וחישובים של בית הדין. ויכול להיות מצב אולי שבית הדין טעו בחישוב שלהם. אולי היה צריכים לקבוע את ראש חודש יום קודם, יום אחר כך, ואז יוצא אולי שכל החג בנוי על ידי שיקול דעת לא מדויק. אז לכאורה היינו יכולים לחשוב שהמועדים נמצאים ברמה נמוכה יותר מהשבת. בא רשי ומסביר לנו שבזה בדיוק מה שהתורה רוצה להדגיש לנו, שתדע לך שכל המחלל את המועדות הוא כאילו חילל את השבתות. זאת אומרת, לא לזלזל בקדושתן של המועדות. פסוק ד', אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. כאן יש לרשי קושי בפסוק, שכמעט מילה במילה של הפסוק הזה ד' היה כתוב בפסוק ב', אלה מועדי השם. אז מי המילים? מועדי השם, היה כתוב את המילים מועדי השם בפסוק ב', מקראי קודש, גם זה היה כתוב בפסוק ב', אשר תקראו אותם, גם זה היה כתוב בפסוק ב', אותם מילים, מילה במילה, רק סדר הדברים שונה. בפסוק ב' היה כתוב מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, ופה כתוב מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם. אבל זה אותם מילים, אז מה ההבדל בין זה לבין זה? אומר רש"י, למעלה מדבר בעיבור שנה. פסוק ב', כמו שגם למדנו ברש"י בפסוק ב', מדובר שבית הדין צריכים ויכולים לעבר את השנה בהזדמנויות, כמו שאמרנו קודם. וכאן מדבר בקידוש החודש, כמו שבית הדין ממונים לקבוע את השנה, אם היא תהיה מעוברת או שנה פשוטה, אותו דבר בקידוש החודש, בית הדין הם ממונים לקבוע באיזה יום יהיה ראש חודש, לפי הראייה של המולד, והלשון הוא אשר תקראו אותם במועדם. אומרים על זה גם כן המפרשים, כתוב את המילה אותם בלי וב. אם זה כתוב בלי וב, אז אפשר איך לקרוא את זה, אשר תקראו אתם. זאת אומרת שזה תלוי באתם בבית הדין, ויותר מזה, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, שכתוב שלוש פעמים את המילה אתם, כתוב אותם, ואפשר בשלושתם לקרוא את זה כאילו אתם. אומרת על זה הגמרא במסכת ראש השנה, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו מוטעים. זאת אומרת, אפילו אם בית הדין בשגגה או בזדון או בטעות קבעו את ראש חודש מתי שהם קבעו, זה מה שיקבע מתי יהיה המועד, כי התורה נתנה להם את הכוח לכך. פסוק ה', בחודש הראשון ב-14 לחודש בין הארבעים פסח לאדוני. אומר רש"י בין הארבעים, כאן מדובר על הקרבה של קורבן פסח בערב פסח. באיזה שעה מתחיל החובה להקריב את קורבן הפסח? בין הארבעים. מה זה בין הארבעים? אומר רש"י משש שעות ולמעלה, משעה שישית של היום והלאה, זה כבר נקרא בין הארבעים. למה זה נקרא בין הארבעים? איזה לשון זה? אז למדנו כבר בספר שמות בפרשת בו, ששם היה כתוב פעם ראשונה את המילים האלה בין הארבעים, שם רש"י הסביר יותר בהרחבה שערב זה מושג שמתקשר עם מצב של חושך, משהו שמתחיל להחשיך נקרא ערב. בהחשכה יש רמות, כשמגיע לילה מוחלט והשמש כבר לגמרי שקע, זה ודאי נקרא ערב. אחרי חצות היום, שהעוצמה של השמש מתחילה כבר לרדת, זה גם רמה מסוימת של ערב, עדיין לא חושך אבל כבר מתחיל הערב. אז בין הערב הראשון, שזה בחצות היום, לערב השני, שהשמש תשקע, זה נקרא בין הארבעים. בין הארבעים, לשון רבים, בין הערב הראשון לערב השני, זה משש שעות ולמעלה. ככה רש"י הסביר לא, משש שעות ולמעלה, זה נקרא מהשעה השישית ומעלה של היום, זה אחרי חצות היום, יש מושג שנקרא שעות זמניות, ומהשעה, מהתחלת השעה השביעית של היום. פסח להשם, אומר רש"י, הקרבת קורבן ששמו פסח. אל תבין שפסח מתחיל ב-14 לחודש, כי פסח הרי מתחיל, חג הפסח מתחיל ב-15 לחודש. מה שכתוב פסח להשם ב-14 בחודש, הכוונה שביום הזה אתה צריך להקריב קורבן, של הקורבן קוראים קורבן פסח. פסוק ו', וב-15 יום לחודש הזה חג המצות לאדוני, שבעת ימים מצות תאכלו. ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. ביום הראשון מתוך השבעה ימים האלה זה חג. פסוק ח', והקרבתם משל אדוני שבעת ימים. ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. זאת אומרת שבפסח יש לנו את החג הראשון, בחג האחרון, זה שביעי של פסח וראשון של פסח. אומר רש"י, והקרבתם מישה וגומר, איזה קורבנות להקריב? אין כאן רשימת קורבנות, כתוב, והקרבתם מישה, תקריבו. אומר רש"י, הם המוספים אמורים בפרשת פנחס. בעזרת השם נלמד בספר במדבר. פרשת פנחס, התורה תביא את כל הקורבנות שצריך להקריב בכל מועד ומועד, ושם נראית קורבן המוספים, מה שמוסיפים להקריב בבית המקדש בפסח, יותר מאשר יום רגיל. ולמה נאמרו כאן? זאת אומרת, הרי פה אנחנו לא נמצאים בפרשת הקורבנות, פה אנחנו נמצאים בפרשת המועדות. אז אם כך, בכלל לא היה צריך לכתוב את המילים והקרבתם משל השם שבעת ימים, היה צריך רק להגיד בהם ראש המקרא קודש, בהם השביעים מקרא קודש. כאן לא צריך להכניס את דיני הקורבנות. אומר רש"י, מה הסיבה בכל אופן שהתורה כתבה במילה כללית כזו, והקרבתם משל השם וכללה את כל סוגי הקורבנות שכתובים ביחד? אומר רש"י, לומר לך שאין המוספים מעכבים זה את זה. הרי בפרשת פנחס נראה שצריך להקריב פרים, אילים, כבשים, אז שלא תגיד אם אין לי את הכל אז אני לא אקריב כלום, תדע לך שזה לא מעכב. זאת אומרת, כפי שרש"י יגיד מיד, והקרבתם משל השם מכל מקום, אם אין פרים ואילים, ואם אין פרים ואילים וכבשים, נכון שאתה צריך להביא גם פרים, גם אילים וגם כבשים, אבל אם קרה באופן תיאורטי שאין בבית המקדש כרגע במלאי את כל הקורבנות הללו, מה שיש זה מה שתקריב. שבעת ימים מתייחס רש"י למושג הזה, למשפט הזה, שבעת ימים, ואומר כל מקום שנאמר שבעת, שם דבר הוא. המילה שבעה זה שם של קבוצה אחת מחוברת, שבוע של ימים, שיתנה בלז, וכן כל לשון שמונת, ששת, חמשת, שלושת, כל מקום שכתוב בתורה כזו קבוצה, פירושו שמדובר על קבוצה אחת של ימים רצופים שהם כאילו גוש אחד של ימים. מלאכת עבודה, קשה פה לרש"י את המילה עבודה, היא לכאורה מיותרת. אצלך אתה כתוב כל מלאכה לא תעשו. מה זה כל מלאכת עבודה לא תעשו? אומר רש"י, אפילו מלאכות החשובות לכם עבודה וצורך. אם היה כתוב כל מלאכה לא תעשו, הם אומרים, טוב, מלאכה סתם אסור לעשות בחג. מלאכה שיש לנו בהם צורך, מלאכה חשובה, שאם לא נעשה אותה אולי נפסיד, אז אולי זה מותר. אומרת התורה, כל מלאכת עבודה, אפילו מלאכה שבשבילך זה עבודה וצורך, שבלי זה אולי אתה לא קשה לך להתקיים, לא משנה, בחג לא עושים אפילו מלאכת עבודה. אפילו עבודה כזו שיש חסרון כיס בבטלה שלהם, כגון דבר עבד, גם זה אסור לעשות בחג. כך הבנתי מתורת כהנים, אומר רש"י.
מלאכות אבל צורך
בקטני, כתוב בתורת כהנים, יכול אף חולו של מועד יהיה אסור במלאכת עבודה וכו'. שם כתוב בתורת כהנים, אולי גם בכל המועד אסור לעשות הרי מלאכה של צורך. אז אומרים, אומר כתוב שם בתורת כהנים, כתוב הוא, ומהמילה הוא לומדים שהוא זה בכל המועד לא, הוא אסור ומלאכת עבודה לא אסור. הלאה, פסוק ת', וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. אומר רש"י, ראשית קצירכם, שתהי ראשונה לקציר, זאת אומרת שאסור, יש איסור לקצור שום שדה, שום תבואה, לפני שמביאים את העומר הראשון לבית המקדש. זה חייב להיות הקצירה הראשונה. עומר, מה הכוונה עומר? עומר זה עשירית האיפה, ככה הייתה שמה, כמו וימודו בעומר. זאת אומרת ככה, לפעמים יש לנו הרי לשון שנלמד בזאת השם בספר דברים, יש פסוק שאומר, ושכחת עומר בשדה. שם עומר, הכוונה היא חבילה, לא משנה קבוצה. לפעמים עומר יכול להיות במשמעות של קבוצה, בלי להיכנס לכמות שלה. ולפעמים עומר הכוונה מרש"י, וימודו בעומר. וימודו בעומר, פירושו שם הבמן, היה מידה שקראו לה עומר. אומר רש"י, כשכתוב פה עומר, לא הכוונה סתם איך שהיא קבוצה, אלא עומר כאן זה, זה מידה מאוד מסוימת, שזה עשירית היפה. מה עושים עם העומר הזה שקוצרים את זה, הכוונה היא של שעורים, קוצרים את זה ומביאים לבית המקדש? אומרת לנו התורה בפסוק י' והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. והניף, למדנו אם אתם זוכרים בעבר, שהיה שם מדובר לגבי הבשר של הקורבנות, השם רש"י אמר, יש הבדל בין הלשון ענפה ללשון תרומה, הרמה. כן? זה שתי ביטויים שונים. כאן אומר רש"י, המילה והניף היא מילה כוללת, שכוללת את שני הסוגים למייחד. גם מה שנכלל במושג ענפה, וגם שמושג הרמה. ומה זה? מפרט רש"י, זה ארבעה פרטים. כל תנופה שמדובר כאן, זה מוליך ומביא, מעלה ומוריד. זאת אומרת, הוא מחזיק את העומר גם כן. קדימה ואחורה, גם למעלה ולמטה. ומה המטרה בדבר? אומר רש"י, מוליך ומביא לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד, לעצור תללים רעים. זאת אומרת, היה בזה סגולה גדולה, שכשהביאו את העומר הזה לבית המקדש ועשו את הפעולה הזו, זה גרם לכך שיהיה גם הרוחות יהיו טובים. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך תקופת ספירת העומר, שהעניין של ספירת העומר נזכיר זאת מעט בפסוק ט"ו. פה אנחנו מדברים על הקורבן העומר שהקריבו את זה, מתי? מיד נראה, ממחרת השבת, ביום הראשון של חול המועד פסח. זה נראה עוד מיד ברש"י הבא, רק לפני זה יש עוד משפט אחד. תללים זה טל, שלא יהיה תללים רעים. לרצונכם, אומר רש"י, אם תקריבו כמשפט זה, יהיה לרצון לכם. אם תביאו את העומר לבית המקדש, ותעשו מה שהתורה אומרת, שהכהן יניף את זה כמו שכתוב, זה יהיה לרצון לכם, זה יהיה לסגולה הזו שאמרנו קודם. באיזה תאריך מדויק צריך לעשות את הפעולה הזו? ממחרת השבת. מה זה ממחרת השבת? אומר רש"י, ממחרת יום טוב הראשון של פסח. אמנם כתוב בתורה השבת, אבל פה השבת זה בא בהמשך לחג הקודם שדיברנו ואמרנו שב-15 יום לחודש הזה זה חג המצות, אז ממחרת חג המצות, ממחרת היום הראשון של פסח, אז צריך להקריב את ה... להניף את העומר הזה. זאת למרות שכתוב...
לא,
זה מה שבא לשלול מיד, אם אתה אומר שבת בראשית, אם תזבין שהמשמעות שבת פה זה שבת, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל לקרוא שבת, שזה עם השביעי של השבוע, היא אתה יודע איזה הוא, אז על איזה שבת מדובר כאן? ממחרת השבת, איזה יש לנו בשבת, השנה למעלה מ-50 שבתות. התורה לא אמרה לנו על איזה שבת, ממחרת השבת, איזה שבת? אבל אם התורה סתמה ולא פירשה, ממחרת השבת, ואתה אמור להבין על איזה שבת מדובר, אז מחויב הדבר שמדובר כאן על השבת ידועה. איזה שבת היא ידועה? אז זה לא שבת בראשית, אלא זה שבת במובן של חג. זאת אומרת כך, שבת יש לה בתורה בשתי מקומות שונים, מקום אחד בספר דברים, מקום אחד בספר שמות, כתוב מה השבת באה להזכיר. מקום אחד כתוב זכר למעשה בראשית, מקום אחד כתוב זכר ליציאת מצרים. זאת אומרת, שבת יש את שתי הפעולות הללו. בנקודה הזו ששבת היא זכר ליציאת מצרים, אז שבת היא זכר ליציאת מצרים, וגם כל החגים הם זכר ליציאת מצרים. אז בנקודה הזו שזה זכר ליציאת מצרים, אין הבדל בין שבת לבין כל מועד, והרבה מצוות אחרות הם גם זכר ליציאת מצרים. אבל בנקודה ששבת זה זכר למעשה בראשית, תהיינו לזכור שששת ימים עשה השם את השמיים את הארץ, ובאים השביעי שבת והיא נפש, זה רק שבת, אין לזה לאף חג את הסגולה הזו. פה, אילו היה כתוב במחרת שבת בראשית, זאת המילה שבת בראשית פירושה, שבת איך שהיא באה להזכיר את מעשה בראשית, אז זה רק שבת כיום השביעי בשבוע. אבל כשכתוב שבת סתם, ששבת סתם, מה עניינו? זכר ליציאת מצרים, גם חג יכול להיקרא שבת במובן הזה, במובן הזה שזה עניין של שביתה ממלאכה. ובמילא, אז כשכתוב כאן למחרת השבת, הכוונה היא
למחרת
פסח. פסוק י' ב' ועשיתם ביום הנבחם את העומר, כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני. אומר רש"י, ועשיתם כבש, חובה לעומר הוא בא. מה זאת אומרת? אנחנו הרי יודעים, קראנו קודם בפסוק ח' שבשבעה ימים של פסח מקריבים קורבנות. רש"י אמר, איזה קורבנות? כתוב בפרשת פנחס, מוספים. בין המוספים שמקריבים יש כבשים. היום הזה של העומר זה הרי נמצא בתוך השבעה ימים, כן? ובתוך השבעה ימים אתה אומר ועשיתם כבש. הייתי יכול לחשוב שזה אותו כבש שאנחנו בין כוחו יודעים שצריך להקריב במשך השבעה ימים של פסח, זה לא משהו ייחודי. אמר רש"י, לא, ועשיתם כבש חובה לעומר ובא. זה לא, אל תערבב את הכבש הזה עם הכבש שצריך לעשות בכלל בשבעה ימים. זה חובה שהיא קשורה לעומר, בלי חשבון לכבשים והקורבנות שצריך להביא בפסח כל יום.
כל יום, כל השבעה ימים?
כל השבעה ימים. הכבש הזה לא, הוא ייחודי לאותו יום.
למחרת.
ביום הזה של שמקביעים את העומר. סוג י' ג', ומנחתו, שני עשרונים, סולת בלולה בשמן, היא של אדוני ריח ניחוח, ונסקו יין רביעית עין. אומר רש"י, ומנחתו, מה זאת אומרת? בדרך כלל כל קורבן שהביאו בבית המקדש, היה מלווה עם הקורבן גם מנחה, סולת, שמן, יין. אז אם התורה לא הייתה כותבת ומנחתו, הייתי גם יודע לבד, הביאו כבש, צריך להביא גם את המנחה. באה התורה כותבת ומנחתו, אז הייתי יכול לחשוב שבנוסף למנחה שמביאים בין כרוכו עם הכבש, אולי יש פה עוד איזה תוספת, אומר לו רש"י לא. ומנחתו, אומר רש"י, מנחת נסחיו. נסחיו של מי? של הכבש. זה המנחה שצריך להביא בכל מקרה עם הכבש. אז למה התורה כותבת את זה? למה לא הייתי יודע לבד? רש"י, אתה יודע מה החידוש פה? שני עשרונים, כפולה הייתה. כל כבש שנלמד בעזרת השם בפרשת שלח, בספר במדבר, שם התורה נותנת את המנחות שהם מביאים באופן קבוע, לכל סוג בהמה היה לו את המנחות הקבועות שלו, שם נראה שכבש בדרך כלל מביאים עשרון אחד של סולת. פה הכבש הזה היה לו משהו ייחודי, הביאו שני עשרונים, כפולה. ונסקו יין, אבל כמה יין הביאו? רביעית עין, זה לא היה כפול. אף על פי שמנחתו כפולה, אין נסחיו כפולים. יין נשאר אותו דבר כמו בכל הכבשים, אבל סולת כפול. ומה היגיון? היגיון הוא פשוט מאוד. הרי למה, מה מביאים פה? עומר. ממה עשוי העומר? מסעורים, מהיבול של מה שצמח, מה שקצרו. ממה באה המנחה? גם כן, מהתחינה של הקמח, כן? של הסולת. אז הגיוני שכל הקורבן העומר, שכל כולו בא בשביל להביא מראשית קציכם, אז המנחה שצמודה לעומר הזה, הגיוני שהמנחה שקשורה לסולת גם יהיה כפול. אבל היין זה לא משהו ייחודי פה קשור, היין יכול להישאר במתכונת הקבועה שלו. עכשיו אומרת התורה, פסוק י' ד', ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. כאן התורה באה לאסור עלינו שעד היום הזה שמביאים את העומר, אסור לאכול באף מקום מהקצירה של היבול החדש. זאת אומרת, עומד יהודי שנמצא שם בסוף ארץ ישראל, עוד מעט נראה שיכול להיות שאפילו שזה בחוץ לארץ, והוא רוצה כבר לאכול מהיבול החדש שצמח לו, אומרים לו, עד שלא יקריבו בבית המקדש את העומר, אתה לא יכול לאכול אצלך מהיבול שלך. רש"י רק מסביר מה זה שלושת הביטויים, היה כתוב לחם, לחם אנחנו יודעים מה זה, מה זה וקלי וחרמל. אומר רש"י, וקלי קמח עשוי מכרמל רך, שמייבשים אותו בתנור, וכרמל הן כליות שקוראים גריניש. מה זאת אומרת? אם אתם זוכרים, אז היה לנו כבר בתחילת ספר ויקרא את המצווה הזו של העומר, הופיע כבר בפרק ב' פסוק י' ד', שם היה כתוב, ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, רש"י שם אמר, במנחת העומר הכתוב מדבר. השם הכתוב את הלשון הזה, שממה מביאים את העומר, אז יש שם הלשון אביב, כלוי באש, גרס, כרמל. שם רש"י הסביר בעריכות מה זה כרמל, רש"י מסביר שם שיש את התבועה כשהיא עדיין מלאה עם הגרעינים שלה בצורה לחה ומלאה בקשים, קוראים לזה כרמל. מה זה? למה כרמל? כרמל זה שני מילים, כמו קרית מלאה. קרית מלאה נוצות, כן? אז ככה יש מצב שהתבועה היא עדיין מלאה בגרעינים שלה, הם עדיין לחים, הם מלאים, זה נקרא כרמל. אם לוקחים את זה כשהוא לח ו רוצים לטחון אותו, זה לא קל, כי זה עדיין לח, ובצורה כזו התחינה לא תהיה תחינה. אז מה עושים? יש סדר שלם שאתה מייבש אותו, ואז אתה יכול לטחון אותו, וזה אומר רש"י ככה, קלי זה הקמח שעושים את הכרמל הרך, שמייבשים אותו בתנור, ואז זה נהיה קלי. כרמל זה הכליות בעצמם, זה הגרעינים עצמם, קוראים לזה כרמל לפני הייבוש. אז אסור לך לאכול בשום מצב, לא את הגרעין ולא את הקמח שעשו מהגרעין שיבשו אותו ולא לחם שעשו מזה, לא משנה בכל צורה שהיא, עד שלא מבין את העומר. ואיפה האיסור הזה קיים? אומר רש"י, בכל מושבותיכם. איפה זה בכל מושבותיכם? נחלקו בו חכמי ישראל. יש שלמדו מכאן שהחדש נוהג בחוץ לארץ. יש חכמי ישראל שאומרים שזה לא משנה. בכל מושבותיכם הכוונה כל העולם, איפה שיש יהודים. אז אפילו בחוץ לארץ, בקצה העולם, אתה ממתין עד זין בניסן. יש אומרים, לא בא אלא ללמד שלא נצטבו על החדש, אלא לאחר ירושה וישיבה משכבשו וחילקו. יש אומרים שאחרי שנכנסו כבר לארץ ישראל, וכבר התחיל לצמוח ברוך השם תבועה, ורוצים אולי כבר לאכול מהתבועה החדשה, אומרים לא. 14 שנים ראשונות שעם ישראל היו בארץ ישראל, היו עדיין פטורים מהאיסור הזה של אכילת תבועה חדשה לפני הקרבת העומר. מדוע? כי התורה אומרת, לפי הדעה הזו, בכל מושבותיכם, מה הפירוש? שכולם התיישבו, וידוע שכמה שלקח 14 שנים, עד אחרון שבישראל התיישב במקומו בשטח בנחלה שלו, לקח 14 שנים. אז יש אומרים שהתורה פשוט מדגישה שעד שאין התיישבות של כולם, האיסור הזה לא קיים. פסוק תדבב, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. אומר רש"י, ממחרת השבת, זה אותו שבת שדיברנו קודם, ממחרת יום טוב. תמימות תהיינה, מלמד שמתחיל ומונה מבערב, שאם לא כן אינן תמימות. את הספירה צריך להתחיל לספור מהלילה, כי אם תתחיל לספור מהבוקר, אז לא יהיה לך שבע שבתות תמימות. למה? כי יום תמים ושלם זה ויהי ערב ויהי בוקר. אז אם הספירה תתחיל מהבוקר, אז יחסר לך את הלילה בספירה. לכן אתה צריך להתחיל את הספירה מתחילת הלילה. פסוק ט"ז, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. כאן אומר רש"י דבר מעניין. אותו משפט ממחרת השבת בפסוק ט"ו ובפסוק ט"ז הם שתי משמעויות שונות. פסוק ט"ו, מה זה היה ממחרת השבת? עד ממחרת, מתי מתחילים לסבור? בפסוק ט"ו הכוונה הייתה ממחרת יום טוב. בפסוק ט"ז ממחרת השבת, זה לא ממחרת יום טוב. לא הפירוש עד ממחרת השבת תספרו, עד ממחרת יום טוב תספרו.
לספור שבע שבתות.
אז מה זה ממחרת השבת פה בפסוק ט"ז, אומר רש"י? פה הפירוש הוא אחר. רש"י אומר, השבת השביעית, מה הכוונה? כתרגומו, איך הוא קודם מתרגם? שבועתה שביעיתה. כאן הכוונה, עד ממחרת השבוע השביעי. שבת השביעית, שבת פה זה שבוע. כן? זה מעניין שאותו ביטוי, פה זה מלשון חג, פה זה מלשון שבוע. עד ממחרת השבת השביעית תספרו, ולא עד בכלל. כי אם תספור עד ממחרת השבת השביעית, אז יש לך 50 יום. בפועל הרי סופרים רק 49 יום. למרות שכתוב בפסוק תספרו 50 יום, ושבע שבועות זה שבע כפול שבע זה 49. כלומר רש"י, ולא עד בכלל, עד, אבל לא כולל את ה-50, ואין 49 יום. כי יש לנו פסוק אחר שנלמד בזאת השם בספר דברים, שם כתוב מפורש שבע שבועות תספור לך. אומר רש"י, שאפשר את המילים 50 יום, למרות שכשאנחנו קוראים, בדרך כלל, אנחנו אומרים, תספרו 50 יום, אומר רש"י, אין פסיקים בתורה, נכון? אתה יכול להגיד, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו, תעצור. 50 יום והקרבתם מנחה חדשה להשם. כשהגיע היום ה-50, אז ביום ה-50 של חג השבוע צריך להקריב קורבן מיוחד, זה מה שרש"י אומר. 50 יום והקרבתם מנחה חדשה להשם. ביום ה-50 תקריבו. ואומר אני, אומר רש"י, זהו מדרשו. במדרש זה באמת נכון, אבל פשוטו, איך אפשר לקרוא את הפשוטו? בפשוטו, אמנם אתה יכול לעצור אחרי המילים 50 יום, אבל איך יסתדר לך הקבוצת המילים? פשוט תהפוך את סדר המילים. עד ממחרת השבת השביעית, שהוא יום 50, תספרו, ומקרא מסורה עשו. את המילה תספרו כאילו תכניס אחרי המילה 50 יום. מנחה חדשה, אומר רש"י, מה זה המנחה הזו שמקריבים ביום ה-50, דהיינו בחג השבועות? אומר רש"י, היא המנחה הראשונה שהובא מן החדש. זה שזה נקרא מנחה חדשה, כי המנחה החדשה, המנחה הפעם הראשונה שהקריבו בבית המקדש, מהתבואה החדשה שקצרו, זה היה בשבועות. היה כל אחד ישאל, מה זה, למה? הרי קודם אמרנו שמה זה, מה זה ראשית קצירכם? בעומר. מתי הביאו את העומר? במחרת הפסח. איך אתה קורא למה שמקריבים בשבועות חדשה? אמרה שאם תאמר הרי קרבה מנחת העומר, אינה כשאר כל המנחות שהיא באה מן השעורים. עומר זה היה שעורים, ומנחה חדשה שהקריבו בשבועות זה היה מחיטים. זאת אומרת שהחיטים הראשונים שהגיעו לבית המקדש היה בשבועות. במילים אחרות, מה יוצא מזה? שכל הקורבנות שהקריבו בבית המקדש במהלך הימים עד שבועות, והרי אם כל קורבן צריך להביא מנחה, וכל מנחה צריך להיות מסולת, סולת של מה? של חיטים. אז ממה הביאו את החיטים לכל המנחות שהביאו בבית המקדש עד שבועות? לא.
מה?
מהחיטים של שנה שעברה. אין סולת של סולת. סעורים זה רק עומר וסוטה. זה הדבר היחיד שבא לבית המקדש בסעורים. כל המנחות שבאו בבית המקדש עד שבועות, זה היה צריך להיות מהמנחות, מהסולת של שנה שעברה. הפעם הראשונה שהביאו מהקצירה של החיטים של השנה החדשה, זה היה בחג השבועות, זה נקרא מנחה חדשה. פסוק י' זין, פסוק י' זין, מאיפה מביאים את המנחה החדשה הזו של חג השבועות? ממושבותיכם תביאו לכם תנופה, שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לאדוני. אומר רש"י, ממשבותיכם ולא מחוץ לארץ. צריך להביא את העומר, סליחה, לא את העומר, את המנחה החדשה של חג השבועות, זה חייב לבוא דווקא מארץ ישראל ולא מחוץ לארץ. לחם תנופה, לחם תרומה המורם לשם גבוה. מה הכוונה פה תנופה? פה תנופה לא הכוונה מלשון להניף. למה לא לשון להניף? כי זה שצריך גם להניף את זה, אבל זה יהיה כתוב בפסוק חף, והניף הכהן אותם. מה שכתוב כאן תנופה, הכוונה שזה פשוט צריך להיות מובדל מסתם חיטה, אלא מוקדש לשם גבוה. וזוהי המנחה החדשה האמורה למעלה. ביקורים ראשונה לכל המנחות, אף למנחת קנאות הבאה מן השעורים. אם יהיה חלילה מצב שאישה סוטה, צריך להביא אותה לבית המקדש בתקופה הזו שלפני חג השבועות, וצריך להביא איתה מנחה מסעורים, לא תיקרב מן החדש קודם לשתי הלחם. אין מצב, חוץ מהעומר של סעורים שהביאו במחרת פסח, אין מצב כזה שהביאו לבית המקדש משהו מהחדש, לא מסעורים, לא מחיטים. פסוק י"ח, והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד, ואילים שניים, יהיו עולה לאדוני, ומנחתם בנזקיהם, אישר ריח ניחוח לאדוני. אומר רש"י, על הלחם, הכוונה, בגלל הלחם, חובה ללחם. זאת אומרת, בנוסף לקורבנות שצריך להביא גם ככה בחג השבועות, וזה נלמד בפרשת פנחס, פה אנחנו לא מזכירים את הקורבנות של חג השבועות, פה מזכירים את הקורבנות שהם באים בגלל הלחם הזה שמביאים בחג השבועות. ומנחתם ונזקיהם, כמה מנחות ונסחים, התורה לא צריכה לפרט פה, אומרת מנחתם ונזקיהם, הידוע, כמשפט מנחה ונסחים המפורשים בכל בהמה בפרשת נסחים, שמה זה? שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעיל, ועשרון לכבש, זוהי המנחה, והנסחים גם זה ידוע, מה זה? חצי עין לפר, ושלישית עין לעיל, ורביעית עין לכבש, שבעזרת השם נלמד את זה בפרשת שלח, הספר במדבר, את כל הרשימה הזו. פסוק יוטט, ועשיתם שעיר עיזים, אחד לחטאת, ושני כבשים מני שנה לזבח שלמים. אומר רש"י, ועשיתם שעיר עיזים, יכול שבעת כבשים והשעיר האמורים כאן, הם שבעת הכבשים והשעיר האמורים בחומש הפקודים. אולי, בכל זאת, מה שכתוב כאן שצריך להביא את הרשימת הבהמות בחג השבועות, אולי זה אותה רשימת בהמות שנלמד עליהם בפרשת הפנחס בספר במדבר, מהם הקורבנות המיוחדים שצריך להביא בחג השבועות, אולי זה מדובר על אותם קורבנות. אומרה שהיא לא. למה? כשאתה מגיע אצל פרים ואילים, אינם כן. אמור מעטה. אילו לעצמן ואילו לעצמן. אילו קרבו בגלל הלחם ואילו למוספים. נסביר מה רש"י אומר. כשנגיע בפרשת פנחס, שם כתוב שמקריבים שבעת כבשים. כך כתוב שם.
מתי?
אחרי השבועות. כן? פה מה כתוב מה מקריבים על הלחם? שבעת כבשים. אז מיד היה מצטייר לנו בראש, אולי השבעת כבשים זה אותם שבעת כבשים. אמר רש"י, לא, תסתכל ככה. מה קורה אצל פרים ואילים? כשתגיע לפרשת פנחס, שם כתוב שכמה פרים צריך להקריב? שניים. וכמה אילים צריך להקריב? אחד. מה כתוב פה? הפוך. פר אחד ושני אילים. אז לגבי הפרים והאילים, ברור לנו שזה לא אותם קורבנות של שם, כי פה זה הפוך. אז זה מלמד שגם הכבשים שכתוב, למרות שזה אותו מספר, זה לא אותו דבר, זה בנוסף. זה
בנוסף.
זה לומדים על זה. פסוק חף, והניף הכהן אותם על לחם הביקורים. תנופה לפני אדוני על שני כבשים. קודש יהיו לאדוני לכהן. אומר רש"י, והניף הכהן אותם. מה הכוונה? והניף הכהן אותם תנופה. מלמד שטעונים תנופה מחיים. צריך להניף את הכבשים כשהם עדיין חיים. זה לא כמו הענפה שלמדנו בספר ויקרא בתחילתו, שיש מצב שמניפים את החלקים של הבשר של הכהנים. יכול כולם. אולי צריך להניף את כל הקורבנות. הרי כמה כבשים הביאו ביחד עם הלחם? שבעה. אולי את כל השבעה כבשים צריך להניף? אז אמרת לא התורה, תלמוד אומר על שני כבשים, מתוך השבעה רק שניים אתה צריך להניף. קודש יהיו, מה הפירוש של המילים קודש יהיו? אומר רש"י, לפי ששלמי יחיד קודשים קלים, בדרך כלל מה שיחיד מביא קורבן שלמים, אז רמת הקדושה שלו זה נקרא קודשים קלים, הוזקק לומר בשלמי ציבור שהם קודשי קודשים. אז פה צריך ללמד אותנו, למרות שגם זה קורבן שלמים, אבל בכלל שזה שלמי ציבור, אז זה נחשב לקודשי קודשים. סוג חף א', וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש, יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. כאן מדובר על איזה יום, על יום חג השבועות, שהוא יום חג. סוג חף ב', הפסוק האחרון, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פעת שדך בקוצריך. ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. עכשיו, פסוק דומה ממש למדנו בפרשה אחת קודמת בסך הכל. סך הכל לפני פרשה אחת, בפרשת קדושים, התורה הביאה את המצווה הזו של לא לקצור באופן מלא, אלא היה כתוב במפורש שצריך להשאיר לעניים את הסוף של השדה. אז אם כך, היה כתוב בפרשת קדושים פרק י"ט פסוק ט', ובקוצריכם את קצירתכם, היה כתוב אותו דבר, לא תחלה פעצתך לקצור ולקצירך לא תלקט, אחר כך היה כתוב לעני ולגר תעזוב אותם בפסוק הבא. אותו דבר. אז למה התורה חוזרת וכותבת את זה עוד הפעם פה, סך הכל פרשה אחת אחרי זה, כאילו לא התווסף כאן פרטים חדשים. אומר רש"י, וקוצריכם חזר ושנה, התורה חזרה ושנתה את זה עוד הפעם, והסיבה היא לעבור עליהם בשני לאווים. כי התורה רצתה לומר שאם אדם לא משאיר את הפאה, הוא עובר על שני לאווים לא אחד. עכשיו, אחרי שרש"י אמר את זה וזה, אנחנו מכירים שבתורה קורה דבר שחוזרים עוד הפעם כדי להוסיף איסור נוסף. השאלה שנשאלת ומתעוררת, אם זו הסיבה היחידה, שהתורה כתבה את זה עוד הפעם, רק כדי שנבוא על זה איסור נוסף, נשאלת השאלה למה כתבה את זה באמצע הנושא. מדברים באמצע על מועדים, ובעזרת השם ההמשך הוא גם מועדים. באמצע מועדים נזכרת להכניס לנו עוד פעם לב על דיני פאה ושכחה. מה זה קשור באמצע? אם אתה רוצה להכניס, תכניס את זה אחרי, לפני, מה זה באמצע? על זה בא רש"י ונותן תשובה. אומר רש"י, אמר רבי אברה דימס ברבי יוסי, למרות שכתוב כאן ברוב הדפוסים רב עבדים מברבי יוסי, זה טעות של המדפיס, שהוא ראה מילה מאוד מוזרה, אברדימס ברבי יוסי, אז המדפיס, לא המדפיס של היום, אלא מדובר כבר המדפיסים אחורה אחורה, לא הכירו שם כזה, זה היה נראה להם קצת מוזר, ושם עבדימי הוא יותר מוכר, אנחנו יודעים שיש רבי עבדימי מן חיפה, לא רחוק מפה, אז... אז נכון, אז זה טעות, אז הם תקנו, הם אמרו רב עבדים ברב יוסף, אבל זה לא נכון, זה המקור שמסתכלים, איפה שזה כתוב במקור, בתורת כהנים, שזה המקור של רש"י, שם כתוב רבי אברדימס ורבי יוסי. וכזה בן אדם היה, היה יהודי ידוע שקראו לו רבי יוסי בר חלפתא, והבן שלו קראו לו רבי אברדימס. אז הוא אומר, על כל פנים, אמר רבי אברדימס ורבי יוסי, מה ראה כתוב לתנם באמצע הרגלים? איך, מה הסיבה שהתורה הכניסה את זה באמצע? פסח ועצרת מכאן, וראש השנה ויום הכיפורים וחג מכאן, ללמדך. שכל הנותן לקט שכחה ופאה להעניק הראוי, מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש, והקריב עליו קורבנותיו בתוכו. מה זאת אומרת? אדם עבד קשה. הוא זרע, הוא חרש, הוא זרע, הוא השקע, הוא קצר, הוא ממש השקיע הרבה עבודה. ובסופו של דבר הוא לוקח ונותן משלו מתנה לעני, שהוא חייב לתת את זה לעני. המאמץ המלווה הזה, שאתה מסתכל על כל התמונה, שהוא עבד כל כך קשה, ואחרי זה נתן, אומר לנו רש"י, שזה כאילו בנה בית המקדש והקריב עליו קורבן. הם לא אומרים כאילו סתם הקריב קורבן. כאילו אתה בעצמך בנית את בית המקדש, התאמצת, בנית את בית המקדש, אחר כך הבאת הקורבן ואתה הכנסת. זה הדמיון בין, לכן הוא אומר, הוא מעריך, כאילו בנה בית המקדש והקריב עליו קורבן. תעזוב, מה הפירוש תעזוב? אנח לפניהם והם ילקטו. ואין לך לסייע לאחד מהם. אני השם אלוקיכם נאמן לשלם שכר. מה כאן העניין, הנקודה? אנחנו לפניהם והם ילקטו, ואין לך לסייע, ואם אנחנו למדנו את פרשת קדושים, את אותו פסוק, ורש"י לא התייחס שם למילים תעזוב אותם, למרות שזה כתוב בדיוק אותו דבר, לעני ולגר תעזוב אותם, ורש"י שם לא אומר שום דבר על המילים תעזוב אותם. ולמה פה, שמגיעים לאותו מילים, פתאום רש"י כן מסביר, רש"י מחזק את מה שאמרנו קודם. אילו זה היה מצב שאתה יכול לעזור לו לעני, אז אתה אולי, או במידה אחרת, אתה תיתן זה למישהו שידיד שלך, אתה שותף, אתה לא מרגיש נתינה מלאה. כשאתה מניח, אתה לא מרגיש שאתה, יש לך כאן איזה רווח, שום דבר. אתה השקעת ומשאיר את זה לעני.
זה
הנתינה יותר קשה. אתה אומר לו, לפחות בוא אני אעזור לך, בוא תן לי להרגיש הרגשה טובה. זה מקטין את העוצמה של הדבר. אתה רוצה להרגיש כאילו בנה בית המקדש והקריב קורבנותיו בתוכו, זה רק כשאתה נח לפניהם ואין לך לסייע לאחד מהם. זה הנקודה המרכזית שהסיבה שהתורה הכניסה את זה דווקא פה בין המועדים, להגיד לך שזה ממש כמו שאתה בונה בית המקדש ומקריב עליו.